קשת, כל שידורי תורה, אני רוצה לגנוב שתי דקות מזמנכם לדבר לא על התוכן הפנימי של שידורי קשת, שהיא התורה, זאת התורה, אלא על התוכן החיצוני, על המעטפת החיצונית. כי אם אין קמח, אין תורה. פעם בשנה אנחנו עורכים שבוע התרמה. ועכשיו הגיע הזמן. אני מיד מציין מספר טלפון פתוח ומחכה לשמוע מכם. מספר בארץ 0-525-456-023. כאן מדבר עזרא ביק. אנחנו הקמנו את קשת לפני 3 שנים. מתוך חלום, אני חושב חלום גדול. תוכנית עצמאית פשוטה. שיעור של חצי שעה, אבל החלום הוא להביא את השיעור הזה לכל בית ישראל. לכל מי שלא נמצא בישיבה, ויומו עמוס, ורוצה לשמוע שיעור, וצריך למצוא את הזמן, והמקום, והחברותא או המגיד שיעור. וגילינו שיש טכנולוגיה, שיכולה לעשות את זה, ושיש לכל אחד גם את הזמן. הוא אפילו לא צריך לשנות סדרי בראשית, כי כולנו מבזבזים כל כך הרבה זמן בנסיעות ובדברים אחרים, שאוזנינו ממש פנויות לתורה, ואין תחרות מהפרנסה ודברים אחרים. ולכן החלום, החזון של קשת, כל שידורי תורה, הוא באמת להגיע לנקודה שלדעתי ממש הגדרת עם ישראל ויחסו לקדוש ברוך הוא כעם התורה, שכל אחד ילמד כל יום, ילמד באמת שיעור טוב. זה לא עולה מיליונים, אבל התוכנית הזאת היא כל כולה תלויה ונתמכת על ידי הקהילה של המאזינים, של השומעים. אין לזה מקור פרנסה, מקור כספי אחר. אין, שום דבר. פעם בשנה אנחנו לוקחים כמה דקות מהשיעור כדי לפנות עליכם. אני קורא לזה שבוע הערכה. מי שמאזין ונהנה ומרוויח ולומד ומשכיל, שזה חשוב, זה חשוב. לא, זה חשוב. אם לך זה חשוב. מה שאנחנו שולחים, מה שאתם מקבלים. אז עכשיו אני אבקש שגם תראו את זה לנו. תתרגמו את זה למונחים כספיים. כדי שהתוכנית יכולה להמשיך. כי זה, יש כאן הוצאות. ולכן פשוט מאוד, אנחנו לא עושים איזה דבר גדול. אין לנו הגרלות. אני פשוט פונה, פניתי באימייל למי שנרשם, אני מקווה שזה יהיו הרבה, למי ששומע את זה, רק דרך האינטרנט, אז אני פונה עכשיו בקול, באודיו, באותה שיטה של השיעורים עצמם, לשלוח סכום שאתם בוחרים בו, שמביע את ההערכה שיש לכם לתוכנית הזאת. יש, אני רוצה לציין עובדות מסוימות, יש 200 שיעורים בשנה, זה כל יום, 5 ימים בשבוע, במשך 40 שבועות לפחות, קצת יותר, במשך השנה, 200 שיעורים לשבוע, זה 100 שעות. כמה אתה מוכן, כמה בן אדם מוכן להוציא לאוטובוס, להוציא לקנות כוס קפה בזמן השיעור? להכפיל ב-200. אם יש מישהו שיש לו תקציב שיכול לתמוך עכשיו, לא רק להערכה שלו, אלא לתמוך ב... מפעל אדיר שהוא הפצת תורה נטו. אין הוצאות אחרות. הפצת תורה נטו, אז שישלח יותר. אפשר גם להקדיש שיעורים, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל לתרום בעין יפה. אני חוזר על המספר, אפשר לתרום בכרטיס אשראי דרך המספר, או לקבל אינפורמציה אחרת, 0-525-456-023. 4-5-6-0-2-3, אפשר לשלוח צ'ק ישירות לישיבת הר עציון, נכתוב על הצ'ק, שזה בשביל תוכנית קשת, ישיבת הר עציון, אלון שפוט, גוש עציון, 904-33, שיהיה לכם כל טוב, אנחנו חוזרים מיד לתלמוד תורה, כל טוב ולהישמע.
שלום וברכה. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בשאלת השימוש בתרופות בשבת. ראינו שחזל אסרו על השימוש בתרופות בשבת מתוך חשש שמא האדם יבוא לשחוק סממנים, ועל ידי כך יעבור על מלאכת תוכן מדאורייתא. אמנם, ראינו שישנה הגבלה לאיסור זה, וזאת כאשר אדם עושה פעולה לרפואה שניתן לפרש אותה כנעשית לצורך אחר. כך אמרה הגמרא לגבי אדם שאחזו דם שרוצים להעמידו במים על מנת לצננו, שזאת לא אסור חזל מצד גזירת שחיקת סממנים, משום שהרואה יכול לומר שהאדם הזה פשוט מצנן את עצמו, בגלל שחם לו, לא בגלל שהוא חולה. עיקרון חשוב שנלמד מכאן, שמעשה לרפואה שאיננו מתפרש באופן חד משמעי כרפואה, לא נכלל בגזירה. ראינו שיש מקום לבחון האם הגזירה היא גזירה כללית, וכל רפואה שהיא נאסרת מכוח אותה גזירה, או שמא רק רפואות שדרך להכין אותם על ידי שחיקת סממנים, ואדם יכול להכין אותם על ידי שחיקת סממנים, נאסרו בשבת, כי רק שם שייך לחוש שהדבר יוביל לידי שחיקת סממנים בפועל. הציץ אליעזר, בתשובתו, מעלה בתחילה את דברי הרמב״ם והשולחן ערוך, מהם משמע, על פי פשט הדברים, שתרופות שאין אפשרות להכין אותן על ידי שחיקת סממנים בבית, לא נכללו בכלל הגזרה הזאת, ועל כן יהיה מותר להשתמש בהם בשבת. וממילא רצה הציצי ליעזר לומר בהתחלה, שבזמננו, שכל התרופות שאנו משתמשים בהן בבית, איננו יכולים להכין אותן בבית כלל, מאחר והן מיוצרות בבתי חרושת ונקנות בבתי מרקה אחת. על כן, כל התרופות נופלות לאותה קטגוריה של אלו שאי אפשר להכינם על ידי שחיקת סממנים, אני מוסיף ביתית, ועל כן, יהיה מותר להשתמש בהן בשבת. אמנם, רציתי ליעזר נסוג בו משתי סיבות. ראשית כל מבחינה מציאותית, נראה שישנן תרופות רבות שאנשים כן מכינים בבית. ממילא אי אפשר להתיר יותר גורף לשימוש בתרופות. ודבר שני, דברי העולת שבת, שהגביל את כל ההיתר של הרמב״ם ובעקבותיו השולחן ערוך, להשתמש בתרופות מסוג זה שלא יובילו לידי שחיקת סממנים בבית, רק במקרה של צער גדול. על כן, נותר הציץ אליעזר בשלב זה של הדיון, במצב שבו אסור באופן נורמטיבי להשתמש בתרופות בשבת, אלא אם כן מדובר בצער גדול, ובתרופה שאם נשתמש בה, הדבר לא יוכל להוביל אותנו לשחיקת סממנים. נזכיר שכל הדיון שלנו מתייחס אך ורק לאדם שהוא בריא ויש לו מיחוש קצת, כאב ראש, קצת צינון, דברים מהסגנון הזה, ולא לאדם חולה שאין בו סכנה, או ודאי גם חולה שיש בו סכנה, ששם ודאי הדבר מותר. הדיון שלנו נוגע גם בשאלה העקרונית של היחס לגזירה שטעמה איננו רלוונטי בזמננו. לא זו המסגרת שבה נדון בשאלה רחבה ועמוקה זו, אבל מכיוון שהיא נוגעת לשורת הדין ולפסיקה בסוגיה שלנו, נזכיר כמה דברים שעולים בדברי האחרונים כאשר הם באים לדון באיסור של רפואה בשבת בזמני. כלל נקוט, והוא שאם בטל הטעם לא בטלה התקנה. דהיינו, תקנות שתקנו חז"ל, אף על פי שטעמם איננו שייך עוד, הגזירה כשלעצמה, או התקנה כשלעצמה, איננה מתבטלת. והדבר קשור בקשר אמיץ להבנת מסורת תורה שבעל פה, דרכי מסירתה, דרכי פסיקה מצד אחד, ומצד שני לקוצר הבנתנו והשגתנו בטעמיהם של חז"ל שגזרו גזירות. כלומר, מצד אחד, העניין של סמכות חז"ל עומד מכוח עצמו, גם מבלי להזדקק לסברה אותם הגיוני, ואפילו הוא אומר לך על ימין של שמאל, לשמאל של ימין. וייתכן שדי בכך על מנת להותיר תקנה על קנה, אלא אם כן יבוא בית דין גדול בחוכמה ובמניין שיתיר את אותה תקנה. ומצד שני ניתן לומר שגם אם נשים בצד את עניין הסמכות, בהחלט ייתכן שניתן להעלות סימן שאלה רציני בדבר יכולתנו להבין אל נכון את כוונתם של חז"ל. דהיינו, מי יתקע לידינו שחז"ל התכוונו דווקא למציאות אחת ולא למציאות שנייה, דווקא לסיבה זו ולא לסיבה אחרת, ומכיוון שכך, מכיוון שאין לנו שכנוע ב-100% פעמים רבות, כאשר אנו באים לבחון גזירות חז"ל, הרי שאין לנו יכולים בשם המסקנה שהגענו אליה לבטל את אותה גזירה, כי ייתכן שלאחר מכן נגיע למסקנה שטעינו. דבר זה כמובן מוביל למסקנה הבאה. במידה וחז"ל אכן פרשו באופן ברור, שאינו משתמע לשתי פנים, את הטעם לגזירה, כאן לא שייך לומר שאנו איננו מבינים את טעם הגזירה, וממילא כאשר טעם הגזירה איננו רלוונטי, ייתכן שנוכל לבוא ולומר שהגזירה איננה שייכת. כאן יש להבחין בין שתי אמירות שונות. ייתכן שישנה מציאות שנמצבת בפנינו, וזו המציאות שחז"ל ראו לנגד עיניהם, וגזרו שם גזירה. אנו יכולים להגיע למסקנה שהגזירה איננה רלוונטית, או משום שהמידע שעמד לרשות חז"ל לא היה מספק ואנו יודעים משהו אחר, או מטעמים אחרים. במקרה כזה אנחנו איננו טוענים שהגזירה לא מתייחסת למציאות הזאת, אנו טוענים שהאמירה של חז"ל אינה מתייחסת לכאן. דהיינו, אנחנו מאשרים את המציאות, רק מתווכחים עם חז"ל. זו אמירה מסוג אחד. אני אתן דוגמה שלא לקוחה מעולם גזרות חז"ל, אלא דווקא מעולם האיסורים, אבל דומני שמשקפת את העניין הזה, ישנו דיון מפורסם לגבי איסור הריגת קינים בשבת. בגמרא מופיע שמותר להרוג קינים בשבת, והנימוק הוא מכיוון שקינים הן חיות או יצורים שנוצרים מן הזיעה ואינם פרים ורבים. המידע שלנו היום הוא שונה. מה עושים עם האיסור הזה? זו מחלוקת הפוסקים. אך כאן ברור, המציאות שניצבה בפני חז"ל היא אותה מציאות שניצבת בפנינו. קינים. ישנה חיה כזאת שנקראת קינה. עכשיו, המידע של חז"ל הביא למסקנה אחת, והמידע שלנו מוביל למסקנה אחרת. וכאן נותרנו עם שאלת הסמכות. האם אנחנו נותרים עם הסמכות של חז"ל, למרות שהמידע שלנו שונה, או שמה במקרה כזה מותר לנו לומר שחז"ל היו פועלים אחרת. זו אמירה מסוג אחד. אבל ישנה אמירה מסוג אחר, כאשר דנים בגזרות דרבנן. וזו איננה אמירה שחז"ל גזרו משהו לגבי מציאות שאנו מכירים, ואנו חושבים שהגזרה איננה רלוונטית, אלא האמירה היא שונה. אנו אומרים שהמציאות הזו לא נכללה בגזרה שגזרו חז"ל. דוגמה, חז"ל, או ראשוני אשכנז ליתר דיוק, גזרו על קטניות בפסח. יש מקום לדון במידת הרלוונטיות של נימוקיהם וטעמיהם של ראשוני אשכנז כאשר אסרו קטניות. בכל אופן, גם אם אני אבוא ואומר שאינני יכול לבטל את הגזרה, משום שהיא נגזרה וסמכותם של חז"ל עומדת בעינה, עדיין אני יכול לבוא ולומר שדברים רבים שנאסרים או נתפסים כאסורים מכוח גזרת קטניות אינם אסורים כלל. למשל, תפוח אדמה לא יעלה על הדעת להגיד שהוא אסור בגזרת קטניות. מדוע? לא בגלל שהטעם לא רלוונטי, אלא בגלל שתפוח אדמה הוא לא נחשב מין של קטנית, לכן הוא לא אסור, הוא לא ממיני הקטניות, ועל כן איננו כלול בגזרה הזאת. כעת, כאשר נבוא לדון בגזרת חז"ל של רפואה בשבת ואיסור שחיקת סממנים, נצטרך לבחון האם כל תרופה שאנו משתמשים בה וכל תרופה שאנו מתייחסים אליה כתרופה אכן נכללה בגזרת חז"ל, או שמא הגזרה לא עסקה בכלל בזמנים כאלו או בתופעות כאלו. דהיינו, ייתכן מצב שבו אנחנו נתייחס, וכך נראה בהמשך, לתרופות מסוימות שאנו מתייחסים אליהן כתרופה בז'רגון היומיומי, אך בתקופתם של חז"ל, כשהם אסרו את הרפואות, הם לא התכוונו בכלל לסוגים כאלה של רפואות. ושוב, אז לא נאמר שבטל הטעם, בטלה התקנה. אז אנחנו נאמר, התקנה עומדת בעינה, אלא שהיא לא התייחסה לתרופות מסוג זה או אחר. לפני שנכנס לדיון בסוגי התרופות השונים, בסוגי הרפואות השונים, אנחנו צריכים להוסיף עוד נדבך אחד בהתייחסות לגזירת שחיקת סממנים. התייחסות זאת עולה בדברי האחרונים, והיא מבוססת על תקדים שמופיע בדברי התוספות במסכת ביצה, ונפסק להלכה ברמה באורח חיים סימן שין למנטט. המשנה מסכת ביצה, דף למד, אוסרת לרקוד בשבת, לחוקח בשבת וכולי, כל זה גזירה שמה יתקן כלי שיר, כן? שאדם יבוא ויתקן כלי שיר בשבת, והדבר יהיה כרוך במלאכות אסורות. התוספות כבר מאירים שמה שהגזירה הזאת נגזרה בתקופתם של חז"ל, מכיוון שהם היו בקיאים בתיקון כלי שיר, ואילו בתקופתם של התוספות, רואים על המאה ה-13, שמה כבר האיסור איננו רלוונטי, כי איננו בקיאים. מה משמעות האמירה של התוספות? המשמעות האמירה היא שאיפה שהטעם לא שייך מבחינה מעשית, הגזירה איננה תקיפה. דבר זה כמובן נשען על כך שחזל פרשו את טעם הגזירה. במקום שחזל לא היו מפרשים את טעם הגזירה, לא יכולנו לומר את זה. אבל מכיוון שהטעם מפורש וברור, אז אין שייכות לגזירה למציאות שבה אנשים לא יודעים בכלל לדקן כלי שיר. אין מה לחשוש שאדם יבוא לעבור על איסור מסוים אם הוא לא יודע איך עושים את זה, איך עושים את הפעולה שתוביל לאותו איסור. הדבר הזה איננו רק דעת ראשונים, הדבר הזה גם נפסק להלכה ברמה בסימן שין למתת, שכך מצדיק את המנהג שלא לקיים את דברי המשנה, וכן לרקוד, כן לתפוח בשבת, והוא מבסס זאת על דברי התוספות. האחרונים שדנים מגזירת שחיקת סממנים מעלים את העניין הזה ומבססים קולות רבות בגזירת שחיקת סממנים בזמננו על יסוד דברי הרמ"א ודברי התוספות. לפני שנראה התייחסויות מפורשות לעניין הזה, מבקש להוסיף עוד נדבך אחד, ואלו דברי המאירי בחידושיו למסכת ביצה. הסוגיה במסכת ביצה בדף ה' דנה בתקנות שתיגן בית-דין, שרק בית-דין שגדול ממנו בחוכמה ובמניין יכול להתירו, והראשונים שם עוסקים באמת בתוקף תקנות חז"ל, והיכולת לבחון אותם לאור הזמנים המשתנים. למאיר יש ספר חידושים על מסכת ביצה, מעבר לחידושיו בחיבורו בית הבחירה, ספר חידושים נפרד, ושם הוא כותב כך: ולא עוד אלא שנראה לי, שאף במה שנאסר במניין חכמים, שאנו אומרים שאפילו הלך הטעם אין מתירים אלא במניין, דווקא במה שלא עלה על דעת האוסר להיות הטעם בטל, כגון דקרם רווי שלא עלתה על דעתם להיות ירושלים חרבה, ודאי הווה דעתם להיות תקנתם עומדת לעולם. אבל דברים הנאסרים במניין, מצד איזה דבר שראוי להעלות הלב שיהיה אותו דבר בטל לזמן, ודאי דעת האוסרים בכך שבהתבטל הסיבה ייבטל המסובב, והרי הוא כאילו תקנו בפירוש עד שתעבור אותו סיבה. כלומר, המאירי אומר שכאשר חז"ל תקנו תקנה, עשו משהו, וניתן לאמוד בדעתם שהם לקחו בחשבון שייתכן שיום אחד יבוא והאיסור לא יהיה רלוונטי. הסיבה שבגללה הם עשו לא תהיה יותר רלוונטית. אז ניתן להתייחס לגזרה הזאת כאל גזרה לזמן, וברגע שהיא איננה רלוונטית, עקרונית היא צריכה לפקוע. והמאירי מצטט פה, הוא מביא רשימת תקנות שתקנו והתירו גאונים, למרות שחז"ל אסרו, כגון עקירת כתובת בנין דכרין, ובאיסור ויתר מגע גוי ביין, כן, שהתירו אותו בהנאה, למרות שחזל אסרו אותו בהנאה, וכן הלאה, ועוד דברים רבים, כך שהמאירי באו ויוצר מנגנון שאומר, לא שאני טוען שהמציאות לא שייכת לגזרה, או שהגזרה לא שייכת למציאות, או שהטעם לא רלוונטי, אני בא וטוען שחזל לקחו זאת בחשבון, וגזרו גזרה שהיא לזמן. אמנם המאירי מסיים, ומכוח סברה זו יוצאה לי הוראת היתר להלכה ולא למעשה, בקצת דברים שלא נשאר בהם, בקצת מקומות, טעם באיסורן, אלא מפני שנאסרו במניין, אלא שאיני רוצה לפרסמה. היינו, המאירי לא כותב כאן היתר גורף, טוען שברמת העיקרון יש פה בהחלט פתח רציני לדון להיתר. לגבי השימוש בתרופות, נחזור לנושא שלנו, אז כותבים אחרונים רבים שיש להוסיף ולצרף את דברי הרמ"א כדי להקל קולות רבות בשימוש בתרופות בשבת. נבחן לדוגמה את דברי בעל שו"ת חלקת יעקב שכותב כך: מכל מקום, כפי שראיתי בספר קצות השולחן לגאון רב חיים נאה, דגזרת שחיקת סממנים כלטפי בזמננו, מכיוון שעכשיו אין בקיאים בשחיקת סממנים, והרפואות נעשות בבתי מרקחת ועל פי פקודת הרופאים, ודומה למה שכתבו לתוספות במסכת ביצה בדף למד לעניין הגזרה, דשמה יתקן כלי שיר, דלדידן, דאין אנו בקיאים לעשות כלי שיר, לא שייך למגזר, והובה ברמה סימן שין למד ת'. ומביא ומתייחס בעוד כמה אמירות, ומסיים: מכל מקום בכל אופן יש לומר דהגזרה דשחיקת סממנים כיל בזמן הזה. דהיינו, כפי שאמרנו, לא ניתן להתעלם מן הפער בין מציאות הדברים כאשר נגזרה גזרת שחיקת סממנים ונאסרו רפואות בשבת לבין המציאות שלנו, ועל כן כאשר באים לדון ביישומים השונים של הגזרה הזאת היום, יש לקחת בחשבון את הדברים שגזרה זו היא קלה יותר בימינו. כעת נתחיל לדון בתרופות שונות שאנו רגילים להתייחס אליהן כאל תרופות, ונבחן האם הן באמת נכללות באיסור לקיחת תרופות בשבת. נפתח בתרופות אולי השכיחות ביותר, ואלו התרופות לשיקוך כאבים ולהורדת חום, כגון אקמול, אדוויל, טיילנול וכן הלאה. השאלה הזאת למעשה מתחלקת לשניים, שאלת משככי החום, במקרה שלאדם יש חום, ושאלת תרופות לשיכוך כאבים. מדוע השאלה הזאת מתפצלת לשניים? מכיוון שכבר אמרנו שכל האיסור נאמר רק לגבי אדם בריא, שאיננו נכלל בהגדרת חולה שיש בו סכנה, או חולה שאין בו סכנה. ההגדרה ההלכתית של חולה שאין בו סכנה כוללת גם את מי שיש לו חום. וכך כותב גם הציץ אליעזר בחלק י' לסימן נון, שכל מי שיש לו חום נחשב כחלה כל גופו. כן? למרות שהוא לא נופל למשכב, מתייחסים אליו כאל מי שנופל במשכב. וממילא, היות שמי שבאמת נופל למשכב נפסק לגביו שמותר לו לקחת תרופות בשבת, כך בשין חף חת סעיף למדיין, ממילא לכל מי שיש לו חום מותר לו לקחת בשבת תרופה להורדת החום, ואין בכך משום ביטול גזרת חזל של שחיקת סממנים, מכיוון שהיא לא נגזרה לגבי חולה שאין בו סכנה. מה לגבי שיקוך כאבים? תרופות רבות שמסתובבות בשוק, שאולי גם מורידות חום, אבל לעתים גם תרופות שמתמקדות דווקא הקלה לכאבים מסוגים שונים, כאבי פרקים, כאבי ראש, כאבי מחזור וכן הלאה. מה מעמדם לגבי גזירת שחיקת סממנים? בהקשר זה, כדאי להסתכל בשולחן ערוך, בסעיף מ"א בסימן שכ"ח, שם פוסק השולחן ערוך שאדם שהוא נהיה שיקור, וכדי להפיג את השכרות, שחים את כפות ידיו ורגליו בשמן ומלח, כל מיני תרגילים שהיו רגילים לעשות אז בשביל זה, מותר לעשות את זה בשבת. למה לא חוששים כאן לגזירת שחיקת סממנים? אתה אז מסביר שפיקוח השחרות ממנו זו לא רפואה. כן, הסרת, הפגת היין זו לא רפואה. הפונקציה שממלאים השמן והמלח במקרה הזה היא פונקציה אחרת. אין לזה בכלל שייכות לרפואה, וממילא אין לזה בכלל שייכות לגזירת שחיקת סממנים. על פי זה יש לדון מה המעמד של משקפי כאבים. מצד אחד, אנחנו רואים שמשקף כאבים מחזיר אדם לחיים נורמליים, מקל עליו מאוד, לכאורה מרפא אותו. מצד שני, במידה והכאב הזה נגרם על ידי בעיה יותר רצינית, זאת אומרת, לא סתם איזשהו מיחור שלנו, והמדלקת מסוימת, או מזיהום, כל דבר מהבעיות הרפואיות המוכרות, התרופה הזאת לא פותרת את הבעיה, היא בסך הכל מטפלת בסימפטום. כותב הציצי ליעזר באותה תשובה, שתרופות הרגעה שאינם מרפאים כלל ובאים רק להשקטת עצבים ומתח בלבד, או השקטת מחושים הגורמים לו את ההפרעה, אבל אינם מרפאים, סוגים כאלה יש מקום להתיר לקחתם בשבת. כלומר, על יסוד אותם דברים של התז, שדבר שאיננו מרפא אלא רק פותר בעיה, פותר סימפטום וכדומה, שדבר כזה מותר בשבת, בונה הציץ אליעזר היתר לקחת משככי כאבים בשבת, משום שאינם נחשבים כתרופה. הדבר הזה נמצא במחלוקת בין האחרונים. אך רבים צרפו את הסברה הזאת להקל, אלקוט יוסף מביא שיטות רבות, מצטט גם בשם הרב עובדיה, שבעיקר הדין באמת הדבר הזה לא נכלל כתרופה, ולכן מותר, אלא שמכיוון שנפלה מחלוקת בעניין הזה, יש להמתין, אם מדובר בצער גדול, בכאב ראש רציני של לשתות ולנוח קצת לא פותר, הרי שניתן לקחת את התרופות, ואנחנו נראה בהמשך, בסיכום הדברים, שבמקומות שאדם סובל מעט בשבת, יכול להקל בעניינים אלו, ובייחוד במקום שבו יש לומר שהתרופה הספציפית הזאת בכלל לא נכללה תחת הגזירה של שחיקת סממנים, מכיוון שאיננה נחשבת תרופה. ופה חשוב להדגיש, אנחנו ביום יום מתייחסים לאדם שכואב לו משהו כאדם חולה, ולתרופה כאל מרפאת אותו. אבל הדבר הזה הוא לא פשוט כלל ועיקר, וכאב כשלעצמו לא נחשב מחלה, וממילא מה שמסיר את הכאב לא נחשב תרופה. לצד זה מופיעים בדברי האחרונים עוד סניפים נוספים להקל במקרה כזה, וזאת משום שכבר ראינו בתחילת הדברים בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, שכדי להגדיר תרופה כאסורה בשבת, היא צריכה להיות משהו שעושים אותו באופן ייחודי לרפואה. אבל אדם נורמלי, בריא, לא עושה את זה בדרך כלל. עכשיו, אנחנו רואים, עושים שבכל יום, שתרופות כאלה, שטחי כאבים כמו אדוויל וכדומה, לוקחים הרבה אנשים שהם בריאים, לפעמים אפילו בשביל למנוע מכאב ראש להגיע. כן? אחד במקומות העבודה שלי, יש מישהו שלוקח תרופות כאלה כל פעם שהוא לא מספיק לשתות קפה בבוקר, ואין קפה בנמצא, כדי למנוע את כאב הראש וכדומה. פה כבר מדובר באדם בריא שלוקח את זה. אם אנשים בריאים, אנשים שלא היו הולכים לרופא ומתלוננים על משהו, לוקחים את התרופה, הרי שאולי ניתן להסיר ממנה שם תרופה, ולהכין עליה את הגדרה ההלכתית של מאכל בריאים. מאכל בריאים ודאי מותר בשבת. מסיבה זו גם מותר לשתות תה עם דבש בשבת, בשביל להקל על כאבי גרון, ומותר לאכול מרק עוף בשביל לרפא כל מחלה שהיא, שהרי מקובל שמרק עוף פותר כל בעיה שלא תהיה, מכיוון שהדבר הזה נחשב מאכל בריאים ולא תרופה. את זה ניתן לומר גם על משככי כאבים רבים, ולצרף לכך שבמקום צער מותר לקחת את התרופות הללו, כאשר ברקע כל הזמן גם נמצא את הסברה שגזירת שחיקת סממנים באופן כללי, כפי שכבר למדנו, היא קלה יותר בזמנים. אז ראינו את הדיון לגבי תרופות שמורידות חום, לגבי תרופות שהן משככות כאבים. שאלה זו משיקה גם לשאלה נוספת של ויטמינים ותוספי מזון למיניהם, וכאן שוב נאמר, על פי אותם יסודות שאמרנו, ויטמינים נחשבים כסוג של אוכל, לא כסוג של תרופה. גם לאדם שלוקח תוסף מזון על פי הוראת רופא, הדבר הזה לא נחשב תרופה, הוא לא מרפא דבר, הוא סוג של מאכל, וגם אנשים בריאים רבים לוקחים ויטמינים לחיזוק הגוף, ויש תעשייה פורחת בעניין הזה, וממילא ניתן לקבוע, וכך קובע הציץ אליעזר, וגם הרב עובדיה יוסף, שויטמינים נחשבים למאכל בריאים, וממילא מותר לקחת אותם בשבת. מה לגבי תרופות שהן תרופות באמת, כן? כמו אנטיביוטיקה וכו', שנלקחות על פי מרשם רופא, האם מותר לקחת אותם בשבת. אז ברור שאם אדם חולה עם חום בפנינו, כבר הוא בגדר חולה שאין בו סכנה, ויכול לקחת את האנטיביוטיקה. אבל השאלה מתעוררת, כאשר אדם לוקח את האנטיביוטיקה כחלק מאותם 10 ימים, או שבוע, 10 ימים, שבדרך כלל נותנים את האנטיביוטיקה לאותה תקופה, האם מותר לו לקחת האנטיביוטיקה בשבת, כאשר איננו כבר חולה שאין בו סכנה, מדובר נניח ביום הרביעי או חמישי שהוא לוקח את התרופה, או שמה נאמר לו להמתין עד מוצאי שבת. הרב שלמה קלוגר כתב בהקשר זה, שיש מנהג רווח להתיר כאשר אדם כבר התחיל לקחת תרופות כמה ימים לפני השבת. הגמרא דנה בשתיית חילתית, כן, סוג של רפואה, שמותר לשתות אותה בשבת כדי למנוע מחלה עתידית, ובלבד שאדם כבר שתה אותה יומיים רצוף לפני השבת. על יסוד זה פסקו אחרונים רבים, כך לפני כן כמובן ברמב״ם, אבל על יסוד זה אחרונים רבים, כמו רב שלמה זלמן, וצליאזר, ורב משה פיינשטיין, ורב עובדיה יוסף, ועוד רבים, להתיר לקיחת תרופות למניעת בעיות, למניעת מחלות עתידיות, אדם שצריך לקחת תרופות למנוע התקפים מסוימים וכולי, הדבר הזה ודאי מותר. השאלה שלנו כאן, באדם שזה לא נלקח על מנת למנוע בעיה עתידית, שיכולה להתעורר, אלא על מנת למלא את הוראות הרופא, וממשיך לשמור על הרצף של לקיחת התרופה, האם עליו להמתין את מוצאי שבת, או שיקח בשבת עצמה. אז הרב שלמה קלוגר מבסס את ההיתר, על כך שהותרה החזרת רטייה על פצע, שהשולחן ערוך מקל להחזיר תחבושת עם משחה על פצע, אם כבר נתנו אותה על הפצע מלפני שבת, כי אז אין לחוש שמה יבוא להכין את זה בשבת. יש לו את זה כבר בנמצא, הוא לא צריך לבוא וליצור משהו חדש, וממילא הגזרה של שחיקת סממנים לא מתייחסת למקרה שבו אין לי חשש כזה, כי התרופה פשוט נמצאת בפניו. במקרה כזה, או על פי זה, לכאורה צריך לומר שתרופה שניתנת על פי מרשם, ויש לי את התרופה אצלי, ויש לי כמה כדורים קדימה בבית, במקרה כזה, הגזרה לא תהיה רלוונטית, וכן אחרונים רבים מאמצים את הקולה הזאת, בייחוד במקרה שבו ביטול הרצף יפגע בתועלת של כל התקופה שבה נלקחה התרופה. רב משה פיינשטיין אמנם מתנגד ואומר שרק אם אי לקיחת התרופה עלולה להוביל אותו למצב של חולי שאין בו סכנה, רק אז זה מותר, אולם אחרונים רבים הקלו בכך, ושוב על יסוד אותו עניין שאין לחוש במקום שהתרופה כבר נמצאת בפניו. בנוסף גם הציץ אליעזר כתב שיש לחלק בין מצב שבו הרפואה בשבת עצמה פותרת את הבעיה, שאז אדם בהול מאוד על הרפואה הזאת ויש לחוש שמה יבוא לרקוח לעצמו תרופה או לעבור לסורי שבת, לבין מצב שבו זה נלקח כרצף וממילא רמת הדחיפות והלחץ של האדם נמוכה יותר ושמה לא חששו. אוקיי, אז גם תרופות על יסוד על פי מרשם ראינו שיכול אדם לקחת בשבת. לגבי משחות שונות, פה צריך לומר שאם מדובר בפצעים פתוחים, שיש בעיה של זיהום וכולי, שוב הדברים נופלים לקטגוריית חולה שאין בו סכנה, ושם מותר להשתמש. אבל רצוי לפתור את בעיית ממרח שקיימת כאן, על ידי שימת המשחה על פלסטר או על תחבושת, ואז הנחה על הפצע, ולא למרוח פנימה. אם לא, כשהמריחה נעשית על מנת להבליע את כל המשחה בתוך הגוף או בתוך המקום עליו מורחים. במקום שבו רוצים להבליע את כל המשחה פנימה ולא למרוח על גבי וליצור איזושהי שכבה על גבי הפצע, שם בהחלט יש מקום להקל. העניין הזה הוא נושא נפרד, לדון במלאכת ממרח, רק נאמר בקצרה שמדברי האחרונים עולה שמלאכת ממרח, כן, שהיא תולדה של מלאכת ממחק, היא אסורה רק כאשר יש כוונה ליצור שכבה אחידה על גבי דברמה, אבל איפה שמבקשים להבליע את המשחה היטב אל תוך הגוף, שמה לא שייך מלאכת ממרח, ובעקבות זה הקלו אחרונים רבים וחשובים בעניין משחה בשבת, ביניהם רב שלמה זלמן אוירבך, המטה לוי, הבית מאיר, כך מובא בשם החזוניש, ועוד אחרונים רבים. בכל אופן, זה לחולה שאין בו סכנה. לסתם אדם שיש לו איזשהו מיחוש ומשחה מקילה עליו, אז פה שוב נכנסים לאותו דיון של ממרח, איפה שמדובר באיזושהי משחה שמבליעים עד הסוף, יהיה מקום במקום צער להתיר את העניין הזה, ואיפה שלא, אז ככל תרופה אחרת, לא יותר הדבר. ספיחים קטנים למה שאמרנו מקודם, תרופות, סליחה, כדורים שלוקחים כגון הורמונים מסוימים, או גלולות למניעת הריון, כן? איפה שהדבר מותר, הדבר הזה לא נכלל ברפואה בשבת, זה לא נחשב דבר שנעשה לרפואה, האישה היא בריאה, זה רק נועד להסדיר איזשהו תהליך בגוף, ועל כן לקיחת הכדורים הללו הם מותרים בשבת. סיכומם של דברים עד כה, גזירת שחיקת סממנים מתייחסת לתרופות עבור אדם שיש לו מיחוש קצת, אבל אם לא מדובר בתרופה, אלא מדובר בכדורים שנלקחים לשיכוך כאבים, או ויטמינים, או תוספי מזון וכדומה, הדבר הזה לא נאסר בשבת כאשר יש צער. כך שלמעשה, אכן, אין כמעט ביטוי מעשי, במקרים הנורמליים שאנו מכירים בשבת, שבהם לפעמים אנחנו נזקקים לכדור זה או אחר, שבהם באמת יש צורך לאסור באיסור חמור את אותם כדורים. ולסיכום, תקרא את דברי הציץ אליעזר מחלק י' סימן נון, שכותב כך: ומדי דיוננו בנוגע ללקיחת תרופות בשבת, יש לדעתי להיזהר מלהפריז בחומרות בזה. וחשוב לדעת ולהזכיר מה שכתוב בשוט רדבז, ומביא זאת בשם גדולי הראשונים. דהך איסורה משום שחיקת סממנים, היא גזרה דרבנן באלמה, וכול התפי מאמירה לאקום, ומשום שבות דרבנן, ואפילו מאמירה לאקום בשבות דרבנן, עיין שם. ורמז מזה בקצרה גם בביאור הלכה לסעיף למדזיין, דיבור המתחיל וכן אם, יאויין שם. וכן מוסף לעיין בספרית אצל יזר חלק חצי מנתתוו פרק תתוו, מה שכתבתי מקום להקל עוד ביותר על בזמן הזה, ואין מצוי שחיקת סממנים ולא בקיאים בזה, עיין שם. ולכן אין לגבב בזה חומרות כפי שראיתי לכמה מאחרוני זמננו, אשר למעשה כולות המה בבנשמרתם. ועלינו ללכת בזה בעקבות שיטת השולחן ערוך, יאויין שם בביאור הלכה, דיבור המתחיל וכן אם, עיין שם ודי לחכימה. במין מחרות אומר רציץ אליעזר, יש להיזהר מלהחמיר יתר על המידה ולגבב חומרות באיסור זה של לקיחת תרופות בשבת, מכיוון שהחומרות האלו פעמים רבות מביאות לכולות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ומכיוון שהגזרה היא גזרה קלה שבקלות, ויש מקום לפקפק במידת הרלוונטיות שלה לתרופות שאנו מכירים, ובייחוד לאור העובדה שחלק ניכר ממה שאנחנו מתייחסים אליו כתרופה ועולה לדיון, לא נחשב באמת כתרופה, לא להפריז בחומרות, יש מקום בהחלט להקל בעניין הזה, מסוג המקרים שלא בהכרח יאמר למחמיר שתבוא עליו ברכה. מסיים בברכת רפואה שלמה לכל חולי עמנו ושנהיה בריאים.